ley soy rosa su hoy all was of the beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי י' ב' באלול תשע"ט, מסכת קריטות, דף חב ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבעה דפים לסיום מסכת קריטות על כוח דפיה. בעזרת השם ובישועתו, ביום רביעי חי באלול תשע"ט, השתבח שמו הגדולה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה. ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"א במסכת קריטות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כשהקשתה הגמרא, מה באו לרבות בכלל ופרט וכלל של איסור דם? מדוע לא תרצו שבאו לרבות דם חיה שלא הוזכר בפסוק? והתשובה, לפי שאמר הפסוק בהמה, ובכל מקום חיה היא בכלל בהמה. שאלה שנייה, מאיכן לומדים שקוי או קווי טעון שחיטה? התשובה מסברה, שכיוון שלכל דבר דמתה אותו תורה לבהמה הוא הדין בדין זה. שאלה שלישית, מה דין דם נבילה? התשובה, לבית שמאי טהור מטומאת נבילה ולבית הלל טמא כנבילה. שאלה רביעית, מדוע רבי חנינה לא רצה לבאר את הברייתא שהיא צריכה בחתיכת נבילה לאחר מיתה מחשבה לטומאה כשאין בה כזית? אומרים התוספות שהוקשה לו מדוע לא צריך הכשר מים, וחולק על סברת רב חייא שכיוון שאם מצטרף הבשר לכזית אינו צריך הכשר, גם עכשיו אינו צריך הכשר. שאלה חמישית, מה כוונת הברייתא באומרה שדגים וחגבים כולו היתר, והתשובה שאינם צריכים שחיטה? והשאלה האחרונה, דם דגים שאספו לכלי, האם מותר באכילה? והתשובה, אם יש בו קסקסים מותר שניכר עליו שהוא דם הדג, אבל אם אין בו, אסור שלא יטעו ויתירו דם בהמה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, עודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"א במסכת קריטות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי הניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י"ב בחודש אלול תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף כ"ב במסכת קריטות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"א עמוד ב', 22 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב יהודה אמר רב, דם שרצים לוקין עליו בחזית. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. וברר את הגמרא את האיסור שיש בדם שרצים. אמר רב יהודה אמר רב, בשמו של רב, דם שרצים לוקין עליו על אכילתו בחזית. הגמרא סברה עכשיו שלדעת רב לא נתמעט דם שרצים אלא מחיוב קראת, אבל יש בשרצים איסור לב של דם, והטעם ששיעורו בכזית הוא מפני שזה השיעור של איסור דם בין לעניין קראת ובין לעניין לב. ואף שדם הוא משקה ושיעור משקין הוא ברביעית, מכל מקום אדם שיעורו בכזית כיוון שהוציאה התורה את איסורו בלשון אכילה. כך מסביר המנחת חינוך במצווה קוף ממחת. מקשה הגמרא, מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, דם התחול, דם הלב, דם הכליות, דם איברים, הרי אילו בלא תעשה ואין בהם חיוב קראת. והיינו כמבואר לאל בדף חף עמוד ב', שאין קראת אלא באכילת דם הנפש שהנפש יוצאת בו, ולא בדם איברים וכדומה. אמנם איסור לב יש להם, כמבואר לאל בדף דלת עמוד ב', שנאמרו חמישה לבין בדם לרבות לאיסור, אף את דם האיברים. נאמר בברייתא עוד, דם מהלכי שתיים, דם של בן אדם, דם שרצים ורמסים אסור לאוכלו ואין חייבים עליו. הבינה הגמרא שאין חייבים עליו אפילו מלכות, וזהו שלא כדברי רב המחייב מלכות באכילת דם שרצים. מתרצת הגמרא, מהי אין חייבים עליו? מה כוונת הברייתא באומרה אין חייבים עליו? הכוונה קראת, אבל לאו מחייב, בלאו חייבים ולוקים עליו, וכדברי רב. דוחה הגמרא את התירוץ, חדה קושיה אחת, דהיינו רישה, שאם אינו חייב קראת אבל עובר בלאו, אם כן דינו שווה לדם איברים האמור ברישה של הברייתא שלוקים עליו. ומדוע חילקה הברייתא בין דם האיברים לדם שקצים ורמסים, הרי דינם שווה. ועוד קשה, תנה מלאו נמי כממה את לי. הרי בברייתא שהובא לאל בדחפה לפעמוד א' מבואר שדם שרצים ממועט, גם איסור לא תעשה, דקטעני שנינו בברייתא, שממה שנאמר וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה אנו למידים, שדווקא מה שדומה לעוף ובהמה יש בו איסור, יצא דם שרצים שאין בהן תומה חמורה, ואינו בכלל האיסור האמור בפסוק הזה, ואם כן, גם לאו אין בו. מאחר שדחתה הגמרא את התירוץ הקודם, מתרצת הגמרא באופן אחר את הקושייה מהברייתא על רב. מתרצת הגמרא, אמרה בזהירה, מה שאמר רב שלוקים על דם השרץ, כוונתו היא שאם יתרו בו משום איסור אכילת שרץ, לוקה, כיוון שדמו של השרץ אסור כבשרו. ודרשה זאת הגמרא לאל בדפדל את עמוד ב' מלשון הפסוק שנאמר לגבי שרצים, וזה לכם התמה, ללמד על דם השרץ ובשרו שמצטרפים. אך גם רב סובר שאם יתרו בו משום איסור אכילת דם, אינו לוקה, וכמבואר בברייתא שאין בזה אפילו לאו. מבארת הגמרא את דין אכילת דם דגים. אמר רב, דם דגים שכנסו בכלי בפני עצמו אסור באכילה. אבל כל זמן שהדם על הדג מותר, אף על פי שפירש ואינו בלוע בבשר הדג. ורק כשכנסו בכלי נאסר. ולכן נאמר דם שכנסו ולא דם שפירש. כך מסביר השיטה מקובצת בשם התוספות. בקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, דם דגים, דם חגבים, מותר באכילה ואפילו לכתחילה, וזה לא כדברי רב האוסר דם דגים. מתרצת הגמרא, היא ברייתא זו עוסקת בשלא כנסו לדם בפני עצמו, אלא אכלו כשהוא עם הדג. וכיוון שניכר הדבר שזהו דם של דג המותר, אין בכך איסור אפילו לכתחילה. כי כאמר רב, מה שאמר רב שאסור, זהו בשכנסו. שכיוון שאין עיקר שזהו דם דג, אסרו חכמים מחשש שיבואו להתיר גם דג בהמה אסור. מה כשהגמרא, אם אתה מעמיד את הברייתא בדם שאינו כנוס, אם כן דקוותי בדומה לכך גבי דם מהלכי שתיים שאמרה הברייתא לפני כן שהוא אסור, מדובר בשלא כנסו, ועדיין ניכר שהוא בא מאדם. ואם כן, אין אתה משום מרית עין, אלא זהו איסור בפני עצמו, וקשה, מי אסור? וכי דם אדם שאינו כנוס אסור באכילה? ועתניה הרי שנינו בברייתא שהוא מותר, כך שנינו בה בברייתא. דם שעל גבי כיכר, שנשך האדם את הכיכר בפיו ויצא דם מבין שיניו על הכיכר, יש מצווה מדרבנן לפרוש מאכילתו. ולכן גוררו לדם מהכיכר ואוכלו לכיכר. אבל דם של בין השיניים, כל זמן שנמצא בתוך פיו, אין בו אפילו מצוות פרישה, אלא מוצצו ובולעו, ואינו חושש, כיוון שאין מי שרואה זאת. ולמרות שנאמר במסכת שבת בדף סמך ד' עמוד ב', כל מקום שאסרו חכמים מפני מרית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור, היינו כשמעשה זה עצמו, אם יעשה ברבים, יבוא לידי חשד, וגזרו עליו בחדרי חדרים, כדי שלא יבוא לעשות כן בשוק. אבל בדם שבין השיניים, גם אם יעשה כן בשוק, אין בזה משום מרית עין, שהרי הוא מוסתר בתוך פי ולכן לא אסרו. כך מסביר שער המלך בהלכות יום טוב פרק ה' הלכה ד'. על כל פנים מבואר שדם שעל גבי הכיכר שאינו כנוס, אין בו איסור גמור אלא רק מצווה לפרוש ממנו. ואילו בברייתא מבואר שבדם מהלכי שתיים, דם של בן אדם, יש איסור גמור בכל אופן, ואף כשאינו כנוס וניכר שהוא דם אדם, חוזרת בהגמרא מתירוצה הראשון ומיישבת באופן אחר את הסתירה בין דברי רב לבין הברייתא. מדרצת הגמרא אלא באמת בין דברי רב ובין הברייתא עוסקים בדם כנוס, ולכן אסר רב דם דגים שהרי לא ניכר שהוא דם מותר. וכי תניא, האם מתניתא, מה ששנינו בברייתא שדם דגים מותר לכתחילה, היינו באופן דאית בי שיש בדם קסקסים, שניכר הדבר שהוא דם דגים, ולכן לא יטעו להתיר מחמתו גם דם בהמה. ואילו דם אדם אסרה הברייתא בכל אופן משום מראית עין, כיוון שלא שייך בו היכר כשהוא כנוס. וכי כאמר רב מה שאמר רב שדם דגים אסור, היינו באופן דלייט בי קסקסים. אין בו קסקסים שגזרו עליו חכמים איסור מחשה שיתעו ויתירו מחמתו, גם דג בהמה. תוספות בדיבור המתחיל דקוותה גבי דם מהלכי שתיים בשלו כנסו, מבארים את מהלך הגמרא בצורה אחרת מרשי. וכך מפרשים התוספות את מהלך הגמרא. הרי הברייתא חילקה בין דם דגים המותר לבין דם מהלכי שתיים האסור. ואם נאמר שמה שהתירה הברייתא דם דגים היינו באופן שכנסו, ועל זה אמרה הברייתא שבמהלכי שתיים כנסו אסור, אז מובן מדוע נקטה הברייתא דווקא את הצד האסור במהלכי שתיים, כיוון שעיקר הנידון בברייתא הוא באופן שכנסו, והוא צריכה הברייתא לחדש שבמהלכי שתיים דם זה אסור, אף שבדגים הוא מותר. אבל אם הברייתא עוסקת בלא כנסו, ועל זה אמרה הברייתא שדם דגים מותר, ועל אופן זה אמרה הברייתא שדם מהלכי שתיים שלא כנסו אסור, יהיה קשה מדוע לא נקטה הברייתא גם במהלכי שתיים אופן של היתר, והיינו באופן שלא פירש הדם כלל מגופו, כמו שנקטה אופן של היתר בדם דגים. אלא ודאי מוכח מן הברייתא שבדם מהלכי שתיים אין היתר כלל. ועל זה הקשתה הגמרא מהמבואר בברייתא שדם שבין השיניים מוצצו ואינו חושש, הנה מוכח שיש היתר בדם מהלכי שתיים. ממילא קשה מדוע לא נקטה הברייתא אופן של היתר גם בדם מהלכי שתיים. תרצה הגמרא שאופן ההיתר שנקטה הברייתא בדם דגים הוא כשיש קסקסים בדם, וניכר שהוא דם דגים. וכיוון שאופן זה אינו שייך כלל בדם של בן אדם, לכן לא נקטה בו הברייתא אופן של היתר, דהיינו כשהוא בין השיניים, אלא נקטה אופן של איסור, ואיינו כשפירש אדם. מבארת הגמרא את דין דם האדם. אמר אפשי שדם מהלכי שתיים, אפילו מצוות פרוש אין בו, אין אפילו מצווה מדרבנן לפרוש מאכילתו, אלא הוא מותר לכתחילה. ומדוע נוקטת הגמרא והמשניות את הלשון דם מהלכי שתיים, ולמה לא כותבת המשנה או הגמרא אדם? אומר התוספות יום טוב שבלשון אדם אין כלולים כל מיני האדם. כי הרי מבואר ליל בדף ו' עמוד ב' לגבי דינים אחרים שרק ישראל קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. וכן מבואר שם שמת אינו קרוי אדם אלא רק אדם חי. וכיוון שכאן רצו חכמים לכלול את כל מיני האדם, נקטו לשון מהלכי שתיים. ואילו ערוך לנר כותב שבאמת לשון המשנה הייתה אדם. אמנם מפני עלילות הדם של הגויים על היהודים שאוכלים מדמם, שינו את הלשון למהלכי שתיים. מקשה הגמרא מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רב ששת שנינו בברייתא. דם התחול, דם הלב, דם הכליות ודם איברים הרי אילו בלא תעשה. דם מהלכי שתיים, דם שרצים ורמסים אסור ואין חייב עליו. מבואר בברייתא שיש איסור באכילת דם אדם ושלא כדברי רב ששת. מתרצת הגמרא כי תניא, מה ששנינו בברייתא שדם אדם אסור, דפירש, באופן שפרש אדם מגוף האדם. כי כאמר רב ששת שדם אדם מותר לכתחילה, היינו בדלא פירש, עדיין אדם בגופו. וחילוק זה הוא כדתניא כמו ששנינו בברייתא, דם אדם שעל גבי כיכר גוררו לדם ואוכלו לכיכר, אבל דם של בין השיניים מוצץ ובולע ואינו חושש. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב ששת. איקא דמתנילא להדה רב ששת על הדה דתניא. יש ששנו את דברי רב ששת על ברייתא זו, כך שנינו בה. יכול היית לומר לגבי חלב מהלכי שתיים, חלב אישה, שיהיה האוכלו עובר בלב, ומבאר את הברייתא את הסברה לומר כן, ודינו. והיה מקום ללמוד זאת בקל וחומר. מה בהמה טמאה שקלטה במגעה שאין בה טומאת נידה וזבה, החמרת בחלבה לאוסרו, כמבואר במסכת בחורות דף ו' עמוד ב', שחלב בהמה טמאה אסור בשתייה, כיוון שכל היוצא מן הטמא, טמא. אם כן, מהלכי שתיים, נשים שהחמרת במגען לומר שהן מטמאות בזמן נידותן וזיוותן, אינו דין, האם אין זה קל וחומר שתחמיר בחלבן לאוסרו? תלמוד לומר לכך נאמר הפסוק, וזה לכם הטמא. יש לדרוש ממנו שרק זה טמא, והיינו השרצים המנויים בפסוק. ואין חלב מהלכי שתיים טמא, אלא טהור. ומציינים התוספות בדיבור המתחיל, יכול במסכת כתובות דף ס' עמוד א', שהברייתא הזו חולקת על הברייתא המובאת לעיל בדף חף עמוד ב', שמיעתה את דם מהלכי שתיים מהפסוק וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאופל הבהמה, ודורשת מכלל ופרט וכלל שאין מהלכי שתיים בכלל זה. ומבאר המצפה איתן את כוונתם של בעלי התוספות, שהברייתא לעיל דורשת את הפסוקים שנאמרו בדם בכלל ופרט וכלל, וממעטת מכוח זה כמה דברים, וגם את דם מהלכי שתיים. אבל הברייתא כאן סוברת כדעה המובאת במסכת שבועות דף ד' עמוד ב', הדורשת את כל התורה בריבוי מיעוט וריבוי, ולפי זה מרבים את הכל וממעטים רק דבר אחד השונה לגמרי מהפרט. אם כן, הייתי חושב לרבות גם דם אדם מכוח ריבוי מיעוט וריבוי זה, לכן צריכה כאן הברייתא למעטו מפסוק אחר. מבררת עכשיו הברייתא שמה הוציא מכלל האיסור רק את החלב של מהלכי שתיים, כיוון שאין איסורו שווה בכל, שרי חלב באמות תאורות מותר. והיינו שיש כולה בחלב בכך שיש אופנים מסוימים שהוא מותר, מה שאין כן בדם שאסור לעולם. ואילו רבנו גרשום מבאר שכוונת הברייתא לכך שחלב אינו מצוי אלא בנשים ולא באנשים, ולכן הוא אינו נחשב שאינו שווה בכל, ולא הוציא מכלל האיסור את הדם של מהלכי שתיים, ששווה בכל, שרי אף דם באמות תאורות אסור. ונאמר שדם אדם יהיה אסור. תלמוד לומר לכך נאמר, וזה לכם התמה. ללמד, שרק זה תמה ואין דם מהלכי שתיים תמה אלא טהור. אמר עלה על ברית הזו, אמר אף שישת, בחלב של מהלכי שתיים אפילו מצוות פרוש אין בו אלא מותר ולכתחילה. והגמרא במסכת כתובות דף סמך עמוד א' מחלקת בין תינוק שמותר לו לינוק אפילו מהאישה עצמה, לבין גדול שמותר לו החלב רק אם פירש מהאישה. והטעם מבאר הראש במסכת כתובות, כיוון שאין דרך לאכול בשר אדם, הרי הוא דומה לבהמת מאה שאין אוכלים אותה, ואם ינק חלב אישה, יבואו להחליפו בבהמת מאה ולהתיר את חלבה. אבל כשפירש החלב לכלי, לא חששו שיחליפו בחלב תמה ומותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, דם הלב אין חייבים עליו. מבארת הגמרא את אופן אכילת לב של בעלי חיים. תנא נתם שנינו שם במסכת חולין בדף קופתת עמוד א', הלב קוראו מוציא את דמו, ואם לא קראו ואכלו כמות שהוא, אינו עובר עליו משום איסור אכילת דם. מבררת הגמרא באילו בעלי חיים נאמר הדין הזה. אמר רבי זיירא, אמר רב, בשמו של רב לא שנו לא נשנה הדין הזה, שהאוכלת דם הלב אינו עובר אלא בלב של עוף, הועיל ואין בו בדמו כזית, ולכן אינו חייב עליו. ואפילו בלב של אווז או תרנגול הבר או שאר עופות גדולים שבלב עצמו יש כזית, מכל מקום אין בדמו כזית. ואומנם יש בו איסור אכילה לדעת הסוברים במסכת יומא דף עין ג', שחצי שיעור אסור מן התורה, מכל מקום אינו לוקה כיוון שאין בו שיעור כזית. כך התוספות לעיל בדף כ"א עמוד ב', דיבור המתחיל לא. אבל לב של בהמה דיש בו כזית אסור לאוכלו ללא הוצאת דמו, וחייבים עליו כרת כדין האוכל דם אסור. מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רב עם מה ששנינו בברייתא. דם התחול, דם הלב, דם הכליות ודם איברים, הרי אילו בלא תעשה אבל אין בהם כרת. דם מהלכי שתיים ודם שקצים ורמסים אסור לאוכלם, ומכל מקום אין חייבים עליו מן התורה. הנה מבואר בברייתא שבדם הלב יש רק איסור לא תעשה, ושלא כדברי רב האומר שיש בו חיוב כרת. שואלים התוספות, למה היא קשתה הגמרא מברייתא? למה היא לא מקשה מהמשנה שלנו, לעיל בדף חף עמוד ב', שאין חייבים על דם הלב? מתרצים התוספות, לעיל בדף חף אלף עמוד ב', דיבור המתחיל כי, שאת המשנה ניתן ליישב ולבאר שמדובר בלב של אוף שאין בו כזית, ולכן אין חייבים עליו. אבל את הברייתא אי אפשר ליישב כך, שהרי מבואר בברייתא שיש בדם הלב איסור לא תעשה, ועל כוחך שמדובר בלב בהמה שיש בו כזית, ומכל מקום אין בו כרת, וזה לא כדברי רב. מתרץ את הגמרא כי קטני, מה ששנינו בברייתא שאין חייבים עליו, היינו על דם דילי, על דם שבלוע בבשר הלב עצמו. כי כאמר רב, ומה שאמר רב שיש חיוב כרת על דם הלב, היינו על דם דעת אלי מעלמה, שנכנס לחלל הלב ממקומות אחרים שבגוף, וכמו שיבואר להלן. אז לפי הגרסה שלפנינו נמצא שיש בלב שני מיני דמים. דם דידי הוא דם הבלוע בבשר הלב כבשר האיברים, ואין בו כרת. ודם דעתי מעלמה הוא דם הנכנס לחלל הלב מבית השחיטה, ועליו יש חיוב כרת. גרסת הריף במסכת חולין דף קופתט והראש היא שבדם דידי יש חיוב כרת, ואילו בדם דבא מעלמה אין חיוב כרת. כך גם גורס הרמב״ם בלכות מאכלות אסורות פרק ו' הלכה ג'. ומבאר החשק שלמה שלפי דבריהם יש שלושה מיני דמים בלב. א', דם הבלוע בבשר הלב, כמו בשאר העיוורים ואין חייבים עליו כרת. ב', הדם הכנוס בחלל הלב מחיי הבהמה והוא דם הנפש, והוא דם דילי שחייבים עליו כרת. ג', הדם המתקבץ בלב בשעת השחיטה שהוא בא משאר העיוורים, והוא דם דעתי מעלמה, שעליו אמרה הגמרא שאין בו כרת. מוסיף החשק שלמה שהעדיפה הגמרא לבאר את הברייתא בדם המתקבץ בלב ולא בדם הבלוע בו, כי הדם הבלוע כלול ממש בדם העיוורים ששנתה הברייתא. מה קשה הגמרא על התירוץ הזה? כיצד ניתן לומר שהברייתא עוסקת בדם הבלוע בלב עצמו? והרי דם דילי, הדם שבלוע בבשר הלב עצמו, היינו דם איברים, וכבר מנתה זאת הברייתא כדבר בפני עצמו, ומוכח שדם הלב האמור בברייתא היינו דם שבא לחלל הלב משאר הגוף, ואף בו אין חיוב כרת. חוזרת הגמרא ומקשה על המקשה עצמו, ולטעמך הרי אף לדבריך שדם הלב היינו הדם שבא לחלל הלב, ואם כן אין להקשות קושייה זו על דם הלב, אבל עדיין קשה מי לא קטני וכי לא מנתה הברייתא את דם הכליות, ואף על פי שכבר קטני כבר נאמר דם איברים שהוא ודאי כולל את דם הכליות, שהרי אין דם אחר הנמצא בכליות מלבד הדם שבלוע בבשר הכליות, אלא בהכרח עליך לתרץ ולומר תני ועדר תני, שנה תנה את הפרטים של דם שבכל עבר ועבר, ואחר כך חזר ושנה את כולם ביחד כדם האיברים. אם כן החנמי, גם לגבי דם הלב יש לומר כן, דתני ועדר תני, שנה תנה את הפרטים ואחר כך חזר ושנה את כולם ביחד כדם האיברים, ולעולם דם הלב הוא הדם שבלוע בבשר הלב. בררת הגמרא את האמור בתירוץ שיש דם הבלוע בבשר הלב ויש דם הנמצא בחלל הלב. בררת הגמרא דם דאטלי מעלמא, מאיכן אטלי, מאיכן בא דם זה ללב. בררת הגמרא אמר רבי זירא, בשעה שהנשמה יוצאה מגוף הבהמה, מסרף שריף, מושכת הבהמה את הדם בנשמתה מבית השחיטה אל הלב, ודם זה שאינו מבשר הלב אלא הוא בא מבית השחיטה, דינו ככל דם הנפש שחייבים עליו כרת. שנינו במשנה דם שהנשמה יוצאה בו חייבים עליו. בשעת הקזת דם מהבהמה יוצא תחילת דם שחור, ואחר כך דם אדום, ושניהם יוצאים בשתיתה, בלא קילוח. אחר כך מתחיל הדם לקלח בחוזק למרחוק, ואחר כך שוב שוטט הדם בשפיכה. מבארת הגמרא מהו הדם שהנשמה יוצאה בו. איתמר נהמרה מחלוקת זו בבית המדרש, איזהו דם הקזה שהנשמה תלויה בו. רבי יוחנן אמר כל זמן שמקלח אדם בחוזק, וזהו הדם השל אישי שביארנו. ריש לקיש אמר מטיפה משחרת האחרונה ואילך, כלומר, ממתי שמסתיים הדם השחור ומתחיל לצאת דם אדום, זהו דם שהנשמה תלויה בו. מקשה הגמרא על ריש לקיש מברייתא. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי ריש לקיש, שנינו בברייתא איזהו דם הקזה שהנשמה יוצאה בו, כל זמן שמקלח. יצא מכלל זה דם התמצית, דם המתמצא ונשפח מגוף הבהמה בסוף, מפני שהוא שוטט, נשפח בנחת ואינו מקלח. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא שאפילו דם ראשון היוצא בתחילה קודם הכילוח, ודם אחרון היוצא לאחר הכילוח, דשוטטו כדם התמצית דמה, דינו דומה לדם התמצית, שאין זה דם הנפש. ותיופתא דריש לקיש, הרי זו קושייה על דברי ריש לקיש האומר, שהדם האדום ששוטט לפני תחילת הכילוח הוא דם שהנשמה יוצאת בו. מתרצת הגמרא, לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא למעותי את הדם המשחיר היוצא בתחילה שהוא שוטט. אבל דם אדום ראשון וכן הדם האחרון, אף על גב דה הוא שוטט ואינו מקלח, היינו דם הנפש, ורק הדם השחור ששוטט בתחילה אינו דם הנפש. ותמה הארוך לנר, אם כן נמצא שמה שחילקה הברייתא בין מקלח לשוטט זה לא עיקר החילוק, אלא עיקר החילוק תלוי אם הוא דם אדום או שחור, ונמצא שעיקר חסר מן הספר. ואילו השמחת יהודה מתרץ שהדם המשחיר לעולם הוא שוטט, כדם התמצית, מה שאין כן בדמים שלפניו ואחריו שלפעמים הם מקלחים. ממשיכה הגמרא להקשות על ריש לקיש. מי טבעי שנינו בברייתא איזהו דם ראשון שהנפש יוצאת בו? כל זמן שאדם מקלח, יצא מכלל האיסור דם ראשון שיוצא לפני הכילוח, ודם אחרון שלאחר הכילוח מפני שהוא שוטט. תיופתא דריש לקיש, קשה מכאן על דברי ריש לקיש האומר שהדם האדום שקודם הכילוח נחשב כדם שהנשמה יוצאת בו. מתרצת הגמרא, אמר לך, יאמר לך ריש לקיש, שאין קושייה מהברייתא על דבריו, כיוון דתנאי, מחלוקת תנאים היא מה נחשב כדם הנפש. דתניא, שנינו בברייתא איזהו דם הנפש כל זמן שמקלח, דברי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר, דם הנפש הוא מטיפה המשחרת ואילך, והיינו כדברי ריש לקיש. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שם משקה, שיש לדם להכשיר את הזרעים לקבל טומאה. תנא דבי רבי ישמעאל, שענו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הדרשה הבאה. נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק כ"ג, פסוק כ"ד, ודם חללים ישתה. הפסוק הזה נאמר בנבואת בלעם על עם ישראל שמנצחים במלחמותיהם את אומות העולם, ומפילים אותם חללים. הרי שאדם שיוצא מן החללים לאחר מיטתם הוא הקרוי משקה. פרט לדם כילוח שהנפש יוצא בו, שאינו קרוי משקה. ולכן אינו מכשיר את הזרעים לקבלת טומאה. שהרי דין תורה הוא שאין אוכל מקבל טומאה שיבואו עליו מים, שנאמר וכיפול מנבלתם על כל זרע זרוע, אשר יזרע תאורו וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. וההכשר הזה אינו דווקא במים, אלא בכל דבר הקרוי משקה. ודרשו בבית מדרשו של רבי ישמעאל שהפסוק המכנה את הדם משקה, עוסק רק בדם שלאחר מיטה ולא בדם שהנשמה יוצאת בו. הביאה הגמרא ספק התלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. באי מיני שאל ממנו רבי ירמיה מרבי זיירה. אדם שהקיס דם לבהמה וקיבל את דמה בשני כוסות ושתה את שתי הכוסות, מהו? על איזו מהן חייב? הוסיף רבי ירמיה ואמר, על הכוס הראשון של אדם שיצא מהבהמה פשוט לי שלדברי הכל חייב, כיוון שיש בו את דם הכילוח של הבהמה שהנשמה יוצאת בו. הספק שלי הוא על הכוס האחרון, מי מחייב? האם הוא חייב עליו או לא? אמר לה, ישיב לו רבי זעירה, דין זה של הכוס האחרונה יהיה תלוי בפלוקת דה רבי יוחנן וריש לקיש. דאית מר, נאמרה מחלוקת זו בבית המדרש, הקיז דם לבהמה וקיבל דמה בשני כוסות, שבכוס הראשונה יש את דם הנפש ובכוס השנייה את דם שלאחר הכילוח, והכתר ישועה מבאר שהגמרא עוסקת בבהמה בינונית וכוסות בינוניות, שאם לא כן, ייתכן שגם בכוס השנייה יהיה עדיין דם הנפש. ריש לקיש אמר אם שתה את שתי הכוסות בשתי העלמות, חייב שתי חטאות, כיוון שאף אדם שבכוס האחרונה נחשב דם שהנשמה יוצאת בו. כמו שאמר לאל שמטיפה המשחרת ואילך יש איסור, ואפילו בדם השוטט. רבי יוחנן אמר, אינו חייב אלא אחת על הכוס הראשונה שיש בדם כילוח, אבל על השנייה פטור, כיוון שזהו דם השוטט שאין הנפש יוצאת בו לדעתו. שנינו במשנה דם התמצית אין חייבין עליו. רבי יהודה מחייב בדם התמצית. מברר את הגמרא את דינו של דם התמצית לגבי קורבנות. אמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה לעניין כפרה שיש להזות מדם הקורבנות על קרנות המזבח, רק מאותו דם שהנפש יוצאת בו ולא מדם התמצית. שנאמר בספר ויקרא, פרק י"ז, פסוק י"א, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. יש לדרוש מלשון הפסוק, שרק דם שהנפש יוצאה בו מחפר, ואילו דם שאין הנפש יוצאה בו, אינו מחפר. מסייעת הגמרא מברייתא לדברי רבי אלעזר. אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה, שנינו כן בברייתא כדברי רבי אלעזר. דתניא, שנינו בספרה בפרשת אחרי מות, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י', ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה, מקרב המה, ולכאורה יכלה התורה לכתוב רק דם. מה תלמוד לומר, מה באה התורה ללמד במה שכתבה כל דם? הטעם הוא, לפי שנאמר לגבי קורבנות, כי הדם הוא בנפש יכפר, והיינו שיש להזות על המזבח מדם הנפש של הקורבנות. אין לי לרבות קרת באכילת דם, אלא דם קודשים שהנפש יוצאה בו, שהוא הדם המכפר המוזכר בפסוק. וכיוון שפסוק זה נכתב כנתינת טעם לחיוב קרת בדם, כי הדם הוא בנפש יכפר, היה מקום לומר שדווקא בדם זה יש עונש קרת, אבל דם חולין ודם התמצית, שאינו מכפר בקורבנות, מניין שאף בו יש קרת? תלמוד לומר, לכך נאמר כל דם. מסיים רב נחמן בר יצחק את הראיה, הרי סתם ספרה, מני כדעת מי נאמרה, כרב יהודה היא, ומוכח שהוא סובר שרק לגבי איסור אכילת דם ריבתה התורה את דם התמצית, ואילו לגבי כפרת קודשים יש צורך דווקא בדם שהנפש יוצאת בו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חף בית עמוד א'. משנתנו עוסקת באדם המסופק עם מעל, האם יש עליו חיוב אשם תלוי, והאם הוא יכול להביא ולהתנות באשם ודאי קודם שנודע לו שחטא. אדם שמועל בהקדש חייב לשלם את הקרן של מה שמעל בו, ולהוסיף על כך תשלום חומש ולהביא קורבן אשם. אומרת המשנה בדף חף בית עמוד א', רבי עקיבא מחייב על ספק מעילה. אדם שמסתפק עם מעל בממון הקדש, מחייב רבי עקיבא אותו להביא קורבן אשם תלוי, וחכמים פותרים, וטעם מחלוקתם יבואר בגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד ב'. ומכל מקום אומרת המשנה, מודה רבי עקיבא, שאף שמביא אשם תלוי אינו מביא עמו את מעילתו, את הממון שהוא משלם להקדש על מעילתו, עד שיתוודע לו בבירור שמעל, שבאותו זמן יביא עמו אשם ודאי, אבל בעודו מסופק אין מוטל עליו חיוב תשלום הממון. שואל הרשש, מדוע אין חיוב לשלם ממון הקדש מספק? והרי לא גרע הקדש מצדקה, ולגבי צדקה דעת הרמב"ן והרשב"א, שמובאים במסכת נדרים ברן בדף זין, שבכל ספק חיוב צדקה יש לנהוג לחומרה. הוא מתרץ שמצינו בהקדש שהקלה התורה ופתרה את כל מזיקי ההקדש, ולא חייבה אלא את הנהנה מן ההקדש. ועל כן אין לך בו אלא חידושו לחייבו באופן שידוע שבוודאי נהנה, ולא באופן שיש ספק בדבר. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי טרפון, מה לזה שמביא שתי אשמות, כלומר אין סברה שיביא עכשיו אשם תלוי, וכאשר יוודא לו חטאו יביא גם אשם ודאי, בזמן שיכול להביא רק אשם אחד. אלא אומר רבי טרפון, מביא כעת דמי מעילה וחומשה, ויביא קורבן אשם הקנוי בשני סלעים, כדין אשם מעילות, שנאמר בו בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, והביא את אשמו להשם איל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ומבואר בגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד ב', שגם אשם תלוי צריך להיקנות בשני סלעים, ולומדים דין זה מאשם ודאי. ולפי זה, לכאורה היה ראוי שתנקוט המשנה כבר בדברי רבי עקיבא, שיש להביא אשם בכסף שקלים. מבאר הערוך לנר שכיוון שעיקר הדין נאמר באשם ודאי, נקטה זאת המשנה בדברי רבי טרפון העוסק באשם ודאי. ולמרות שרבי עקיבא עצמו סיים ואמר עד שיביא עמו אשם ודאי, הרי לא אמר זאת בתורת דין שעליו להביא, אלא אגב דבריו הוסיף ואמר עד שיביא עמו אשם ודאי. אם כן אומר רבי טרפון, מייביא דמי מעילה וחומשה ויביא קורבן אשם הקנוי בשני סלעים, ויעשה תנאי ויאמר כך, אם ודאי מעלתי הרי זו ממון זה שהבאתי, הוא דמי מעילתי ובהמה זו ישמי. ואם ספק מעלתי, ואיני חייב להביא את דמי המעילה, הרי המעות נדבה, וקונים מהם קורבנות עולה בזמן שאין קורבנות אחרים על המזבח, קיץ המזבח, והבהמה תהיה קורבן אשם תלוי. ורשי במסכת שבת בדף עין א' עמוד ב' מפרש, שכל זהו הלשון שצריך האדם לומר, שאם יישאר הדבר ספק, יהיה אשם תלוי, והמעות נדבה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות כותב, שאין האדם צריך לומר את כל הלשון הזו, אלא דברי רבי טרפון הם, שאם לא יתברר הספק ולא יתוודא שחטא, נמצא שהאשם הוא אשם תלוי והמעות נדבה. אומרת המשנה, והטעם שיכול להתנות כן, כיוון שממין מאותו סוג בהמה שהוא מביא על הודעה, על חטא ידוע, והיינו אשם ודאי, הוא מביא גם על לא הודעה, על חטא שאינו ידוע לו, והיינו אשם תלוי, שבשניהם מביא איל בן שתי שנים הקנוי בשני סלעים. מה שאין כן בשער העבירות, שאינו יכול להביא קורבן על הספק, שהרי אם חטא בוודאות, מביא כסבא או סעירה, ואם יש לו ספק, מביא אשם תלוי, שהוא איל בן שתי שנים. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, נראין את דבריו של רבי טרפון במעילה מעוטה, שבכך שהוא נותן את המעות מיד, הוא מרוויח שהוא יכול להתנות, שאם ודאי מעל, יהיה קורבנו אשם ודאי, ולא יצטרך להביא קורבן אחר, כשיוודא לו חטאו. אבל אם אינו מביא עכשיו את המעות, אינו יכול להביא רק את אשמו ולהתנות עליו, שאם יוודא לו חטאו, יהיה אשם ודאי, ואת המעות להביא רק לאחר שיוודא לו חטאו, כיוון שההלכה היא שאם הביא אשמו קודם שהביא מעילתו, לא יצא, אומרים התוספות במסכת שבת, דף עין א' עמוד ב', דיבור המתחיל מן. אבל אומר רבי עקיבא, הרי שיבוא לידו של אדם ספק מעילה במאה מנה, האם לא יפה לו יותר שיביא עתה אשם תלוי בשתי סלעים, ולא יביא את הממון של אותו ספק מעילה שהוא במאה מנה, ורק אם יוודא לו שחטא, בוודאות יצטרך להביא את ממון המעילה עם אשם ודאי. נמצא שמודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מעוטה, שמוטב לו להביא עכשיו גם את דמי מעילתו ולהתנות על קורבנו שיהיה אשם תלוי, או ודאי. ולכאורה לא מחדש את המשנה כלום במה שהיא הוסיפה וכתבה מודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מעוטה. מבאר האביר יעקב שהיה ניתן לטעות בהבנת דברי רבי עקיבא, שכוונתו הייתה לומר לרבי טרפון שאומנם נראים דבריו במעילה מועטת, אבל כיוון שבמעילה מרובה אין נראים דבריו, לכן אין לנהוג את דבריו אפילו במעילה מועטת כדי להשוות את התיקון בשני האופנים. לכן הוסיף התנא וביאר שבאמת מודה רבי עקיבא לרבי טרפון שיש לנהוג במעילה מועטת. הוא מבאר שהבין כך הטענה אף שרבי עקיבא לא אמר זאת בפירוש, כיוון שאין כאן מחלוקת מצד הדין, אלא מצד התועלת כיצד ראוי לנהוג. וכיוון שהוא מודה לרבי טרפון שיש תועלת בדבריו במעילה מועטת, הרי שכך יש לנהוג. אבל הוא מוסיף ואומר שלדעת התוספות במסכת שבת אין זה מתיישב, כיוון שלדעתם רבי טרפון מחייב לעשות דווקא כעצתו. וכאשר אומר התנא שמודה לו רבי עקיבא, משמע שגם לרבי עקיבא במעילה מועטת חייבים לעשות דווקא כעצת רבי טרפון. וזה קשה. מניין היה לתנא הידיעה הזו שהוא אמר זאת? ועוד יש לברר, כי לכאורה קשה מה באמת טעמו של רבי טרפון האומר את דינו גם במעילה מרובה, הרי ודאי מוטב לו שלא להביא עכשיו את כל מעילתו, אלא רק אשם תלוי. וכאשר יתוודע לו חטאו, אם יוודע לו, יביא אשם ודאי ודמי מעילתו. כותבים התוספות במסכת שבת בדף ע"א עמוד ב', שרבי טרפון לא בא לומר רק עצה טובה, שמוטב לו להביא אשם אחד ולא שניים, כי בזה גם רבי עקיבא מודה, שאם המעילה מועטת מוטב לו לעשות כן, אלא רבי טרפון חולק על רבי עקיבא בעיקר דברה ואומר, שאף קודם שנודע לו חטאו אינו נפטר בהבאת אשם תלוי לבדו עד שיביא עמו גם את דמי המעילה. וכיוון שבין כך עליו להביא את דמי מעילתו, מוטב לו שיביא אשם אחד ויתנה עליו שיהיה תלוי עובדי. ראי המשנה שלנו החותמת את דף חב עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף חב עמוד ב', וניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה רבי עקיבא מחייב על ספק מעילה שם תלוי, וחכמים פותרים, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא מופיע במסכת זבחים בדף ממחת עמוד א'. נאמר בפסוק לגבי השם תלוי בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ז', ואם נפש כי תחתה ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע והשם, ונשא אבונו. יש לדרוש ממה שנאמר ואם נפש, שבא הפסוק לחייב על ספק מעילות, השם תלוי. אלו הם דברי רבי עקיבא, וחכמים חולקים ופותרים בספק מעילות אפילו מהשם תלוי. מברר את הגמרא לאמא בהק המפלגי, שמה נאמר שבדבר זה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. דרבי עקיבא סבר למי דין עליון מתחתון, וכיוון שנאמרה בתורה תחילה פרשת מעילות, שהמועל בהקדש חייב אשם, ונאמרה אחריה פרשת אשם תלוי, שהמסופק עם חתם מביא אשם תלוי, לומדים את הפרשה העליונה של מעילות מהתחתונה של אשם תלוי, שבספק מעילות יש אשם תלוי. ולו רבנן סברי, אין למי דין עליון מתחתון, וכיוון שלא נאמר בפירוש דין אשם תלוי בספק מעילה, אין חייבים בו אשם תלוי. אם כן מבואר בדברי הגמרא שהבינה, שיש סברה למעט מעילה משאר עבירות, שבספק מעילה לא יהיה אשם תלוי, והנידון הוא האם יש ללמוד לימוד מיוחד לרבות מעילה. נשאלת השאלה מדוע שתהיה מעילה שונה משאר העבירות. את הרצח חוק נתן שהיה מקום לומר שדווקא במקום שעל שוגג ודאי מביאים חטאת, על ספק מביאים אשם תלוי. אבל במקום שעל שוגג מביא אשם, דהיינו במעילה, אולי לא יביא על ספיקו אשם, כי אין סברה לחייבו שתי אשמות. אחד קודם שנודע לו שחטא ואחד לאחר שנודע לו שחטא. חוזרים אל הגמרא שדוחה את האפשרות להעמיד את המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבנן אם למידים עליון מתחתון כן או לא. אמר הפאפה דיקול אלמה לדברי הכל בכל התורה למידים עליון מתחתון, והראיה לכך דהים כן, שהרי אם נאמר שלדעת חכמים אין לומדים עליון מתחתון, צפון בבן בקר לא משכחת להו. לא היו חכמים לומדים דין זה שקודשי קודשים הבאים מבן הבקר נשחטים בצד צפון של המזבח, שהרי דין זה נלמד במסכת זבחים בדף ממחת עמוד א' בלימוד של עליון מתחתון, שנאמר, ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העיזים ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם. ובפרשה שלפני כן מדובר בבן בקר, ובו אמנם לא כתוב שישחט בצפון, אבל כיוון שבפסוקים העוסקים בצון נאמר לשון ואם, הרי וב מוסיף על העניין הראשון ומלמד שגם בן בקר טעון שחיטה בצפון. אלא אומרת הגמרא החיין ותמה דרבנן דפטרי, כאן בברית הזה הוא טעמם של חכמים שפותרים ספק מעילות מהשם תלוי, דגמירי, כיוון שהם לומדים דין זה בגזירה שווה של מצוות מצוות מחטאת, שגם לגבי השם תלוי וגם לגבי חטאת נאמרה המילה מצוות. לגבי השם תלוי נאמר ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולגבי חטאת נאמר אם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם. יש לדרוש, מה להלן כמו שלגבי חיוב חטאת מדובר בדבר שחייבים על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת, כמו שלמדו במסכת אוריות בדף חת עמוד א' מהפסוקים שכל חיובי חטאות של נשיא, של ציבור ושל יחיד נאמרו רק בעבירות שיש בזדונן קראת, אף כל דבר שחייבים על זדונו קרת ועל שגיגתו חטאת, מביא על ספיקו אשם תלוי. אנחנו גורסים פה בגמרא, לפי הגרסה של הגיליון והשיטה המקובצת. ממשיכה הגמרא ואומרת להפוקי, להוציא מכלל זה, ספק מעילה דן חייבין על זדונה קרת. דתניה שרי שנינו כך בברית, האדם שהזיד במעילה, רבי אומר במיטה, חייב מיטה בידי שמיים. ומבואר במסכת סנהדרין בדף דף, שרבי לומד דבר זה בגזירה שווה מתרומה. נאמר במעילה נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה, ונאמר בתרומה ולא ייסו עליו חטא. כיוון שבשני המקומות נאמר בתורה לשון חטא, יש ללמוד מעילה מתרומה בגזירה שווה. כמו שבתרומה יש חיוב מיטה בידי שמיים, כך במעילה יש חיוב מיטה בידי שמיים. ודעת חכמים שאין ללמוד מתרומה, משום שנאמר בה, ומתו בו כי יחללוהו, דורשים בו ולא במעילה. שלב אומנם יש, אבל אין חיוב מיטה. חכמים אומרים בעזרה, אינו עובר אלא על איסור לב, ועל כל פנים לדברי שניהם אין חיוב קרת. ולכן סוברים חכמים שאין חייבים על ספיקה, שם תלוי. ורבי עקיבא מבאר עכשיו רב פאפה את טעמו של רבי עקיבא. רבי עקיבא מחייף ספק מעילה באשם תלוי, סבר, שאומנם דורשים את דין אשם תלוי בגזירה שווה מחטאת. אבל כי על פינן מה שלומדים אשם תלוי בגזירה שווה של מצוות מצוות, מחטאת חילב. כל החטאות, כל קורבנות החטאת מכונות בשם חטאת חילב, כיוון שפרשת חטאת שבתורה סמוכה לפרשת איסור אכילת חילב. שנאמר כל חילב וכל דם לא תאכלו, ומיד נאמר נפש כי תחטא בשגגה. לאח יהודי אלפינן, לעניין זה בלבד לומדים אותו. מה להלן, כמו שחטאת חילב באה בקבועה, אין חילוק בהבאתה בין עני לעשיר שחטא, אלא כולם מביאים סעירת עיזים או כבשה, אף כאן באשם תלוי חיובו הוא בקבועה, כלומר, בחטא שעונש שגיגתו קבוע. להפוקי עולה ויורד דלו, להוציא ולמעט חטאים שמביאים על שגגתם, קורבן עולה ויורד, שהעשיר מביא יותר מן העני, כגון שבועת העדות ושבועת ביטוי ותומת מקדש וקודשיו, שהן מביאים על ספקה מה שם תלוי. שישה הם החייבים קורבן עולה ויורד. א', עד היודע עדות לחברו ונשבע לו שאינו יודע לו עדות, בין במזיד ובין בשוגג. ב', הנשבע שבועת ביטוי בשקר בשוגג. ג', תמה שאכל קודש בשוגג. ד', תמה שנכנס למקדש בשגגה. ה', מצורה ביום טהרתו. ו', יולדת. ובקורבן עולה ויורד הדין הוא שהעשיר מביא בהמה והעני מביא אופה, העני ביותר מביא סולת. ממשיכה הגמרא ומבארת, ואילו רבנן סברי, אין גזירה שווה נדרשת למחצה, אלא כיוון שהשוותה התורה חטאת קבועה לאשם תלוי, יש לדמותם לכל עניין, וגם לעניין זה שאין חיוב אשם תלוי, אלא על דבר שחייבים על זדונו קרת, ולא במעילה שאין על זדונה קרת. תמהה הגמרא מכלל, משמע מדבריך, דרבי עקיבא סבר שיש גזירה שווה למחצה, והרי אין הדבר כן, אלא לדברי הכל, אין גזירה שווה נדרשת למחצה. תרץ את הגמרא אלא דכולי עלמא, באמת לדברי הכל בכל התורה, אין דורשים גזירה שווה למחצה. והיה ראוי ללמוד מחטאת שאין אשם תלוי בה על ספק מעילה. אלא היינו טעמא דרבי עקיבא, זה טעמו של רבי עקיבא הסובר שכאן באה גזירה שווה רק למחצה. כיוון דאמר קרא, נאמר בפסוק שבפרשת אשם תלוי, ואם נפש כי תחטא, וו אמור בתחילת הפרשה מוסיף על עניין ראשון, דהיינו, על פרשת מעילות האמורה לפני כן, וילמד עליון מתחתון, תלמד פרשת מעילות מפרשת אשם תלוי, שמה שבספק מעילות יש חיוב אשם תלוי. וכש זה מוכיח שכאן נאמרה הגזירה שווה רק למחצה, והיא באה רק למעט חיוב אשם תלוי מדברים ששגיגתן בקורבן עולה ויורד, ולא ללמד שאין אשם תלוי בספק מעילה, אף שאין בזדונה קרת. והחוק נתן מבאר שמתחילה סברה הגמרא, שהלימוד הוא רק מכך שהפרשיות סמוכות זו לזו, ולכן הקשתה מהגזירה שווה, כי גזירה שווה עדיפה מדרשת סמוכין. עכשיו מבארת הגמרא, שהלימוד הוא מאבב מוסיף, והוא עדיף מגזירה שווה, ולכן יש להעמיד את הגזירה שווה למחצה, כדי לקיים את הלימוד מבב מוסיף על עניין ראשון. ממשיכה הגמרא לבאר, ואילו רבנן סברי תחתון הוא דגמר מעליון. יש ללמוד את פרשת אשם תלוי מפרשת מעילות לעניין זה, שאשם תלוי נקנה דווקא בכסף שקלים, בשני שקלי כסף. כמו שכתבה התורה לגבי אשם ודאי של מעילות, שנאמר נפש כי תימול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו להשם, איל תמים מנצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. שקלים הם לשון רבים, ויש ללמוד מכך שהאשם נקנה בשני שקלים, וכיוון שיש דבר אחר ללמוד מהוו המוסיף, סוברים חכמים שעדיף ללמוד את זה מאשר ללמוד ממנו אשם תלוי במעילה, כי אז נצטרך לדרוש את הגזירה שווה למחצה. ואילו רבי עקיבא סבר, אין הקש למחצה. כמו שלומדים את התחתון מעליון לחייב הבאת אשם תלוי דווקא בשני שקלי כסף, כך יש ללמוד עליון מתחתון שיש חיוב אשם תלוי בספק מעילות. תמהה הגמרא מכלל, משמע מדבריך, דרבנן סברי יש הקש למחצה? והקיימלן הרי מקובל בידינו שלדעת כולם אין הקש למחצה. ותרצת הגמרא אלא דכולי עלמא כולם סוברים שבכל התורה אין הקש למחצה. ואחה, היינו טעמא דרבנן כאן לגבי ספק מעילה. מהו טעמם של חכמים? הסוברים שאין ההקש מלמד שיש אשם תלוי על ספק מעילה? כיוון דגמירי, כיוון שהם לומדים אשם תלוי בגזירה שווה של מצוות מחטת קבועה, שאין אשם תלוי בה אלא על דבר שחייבים על זדונו קראת, וכמו שהתבהר לעיל. וגזירה שווה זו, אפקי מהקשה, הוציאה את הדין הזה מכלל ההקש של שתי הפרשיות זו לזו, ומלמדת שאין חיוב אשם תלוי בספק מעילות, כיוון שאין בזדונו קראת. ונשאר ההקש רק כדי ללמד את הדין, שאשם תלוי צריך להיקנות בכסף שקלים כמו אשם ודאי של מעילות. ממשיכה הגמרא ומבארת, ורבי עקיבא שסובר שההקש בא ללמד שיש בספק מעילה חיוב אשם תלוי, ולא כדי ללמד שאשם תלוי צריך לקנותו בכסף שקלים, דין אשם תלוי שנקנה בכסף שקלים נפקא ליה. הוא לומד זאת מהפסוק זו תורת האשם, ולשון זו בא ללמד שתורה אחת דין שווה הוא לכל האשמות, ללמד לכל אשם דו כסף שקלים הוא בא, וגם אשם תלוי בכלל. מבארת הגמרא את דעת חכמים, ורבנן הלומדים דין זה מהקש הם סוברים שאי אפשר ללמוד זאת מהפסוק לבדו, דאף על גב דכתיב זאת תורת האשם, יצטרך למכתב וצריכה התורה לכתוב גם ואם נפש, ומכך אנו דורשים שוו מוסיף על עניין ראשון, וילמד תחתון מעליון, והטעם לכך, אם היינו באים ללמוד דין זה של אשם בכסף שקלים רק מזאת תורת האשם, אבי אמינה היינו יכולים לומר כי אמינה מה שאנחנו לומדים מפסוק זה שיש תורה אחת לכל האשמות שנקנות בכסף שקלים, הנמילה זה דווקא בשער אשמות ודאין, נוסף על אשם מעילות שבו נאמר דין זה בפירוש, וכגון אשם גזילות, כי על חמישה דברים מביא האדם אשם ודאי, והילו הם המועל בהקדש, הגוזל את חבירו ונשבע לו לשקר שלא גזלו, הבעל שפחה חרופה, היינו שחציה שפחה הציעה בת חורין המאורסת לעבד עברי, נזיר שנטמע והנטהר מצרתו, ואומנם את אשם נזיר ומצורה אינו מביא בשני שקלים. אבל אומרת הגמרא, אשם תלוי כיוון שעל ספק חילב קעתי, כיוון שהוא בעל ספק דבר ששגיגתו חטאת כגון אכילת חילב, אם השם הנאמר שלא יהיה ספקו חמור מוודאו, מה ודאו כשם שכשידוע לו בבירור שעבר בשוגג על איסור אכילת חילב אינו מביא אל החטאת בת דנקה, חטאת הכנויה אפילו במטבע קטנה ביותר ששמה דנקה, והביור של דנקה שישית מעה כסף שהיא שישית דינר, אף ספיקו מביא אשם תלוי בר דנקה ואינו צריך לקנותו בכסף שקלים. האחי כתב רחמנה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב בפרשת אשם תלוי, ועם נפש, וב מוסיף על עניין ראשון כדי ללמד, שגם באשם תלוי יש דין לקנותו בכסף שקלים כמו באשם ודאי האמור בפרשה הקודמת. והטעם לכך שהצריכה התורה את המייבי אשם תלוי שיקנהו דווקא בשני סלעים, ואילו בחטאת הבעל אותו חטא כשנודע לו בבירור שחטא התירה לו התורה לקנותה אף בסכום קטן יותר, מבארים הרמב"ן בספר ויקרא ורבינו יונה במסכת ברכות בפירושו על הריף, שזה מחמת שבחטאת ידוע לו שחטא והוא שב בתשובה, ולכן די לו בקורבן קטן, אבל באשם תלוי שאין ידוע לו אם חטא או לא, אינו שב כל כך בתשובה, אלא תולה בדעתו שמן הסתם לא עבר עבירה, ולכן צריכה אותו התורה לקנות קורבן יקר יותר. שואלת הגמרא, ניחא ביור זה שרבי עקיבא אינו לומד את ההקש כלל, מובן, למאן דדריש לדעת מי שסובר שניתן לדרוש מהפסוק, זאת תורת האשם, שיש דין שווה לכל האשמות, אלא למאן דלא דריש, זאת תורת האשם, מייקה למימר, כיצד ניתן לבאר את שיטת רבי עקיבא ומניין הוא לומד שהשם תלוי צריך להיכנות בכסף שקלים? והמחלוקת הזו אם דורשים מזאת תורת האשם מופיעה במסכת מנחות בדף ג' עמוד ב' והיא בין רבי שמעון וחכמים. האם בכל מקום שכתבה התורה לשון זאת תורת, כמו בזאת תורת המנחה, כוונתה להשוות את הדינים של אותו דבר או לא? מתרץ את הגמרא לדברי מנדה אמר זה יליף לומד רבי עקיבא גזירה שווה של בערכך בערכך מאשם מעילות, שנאמר באשם מעילות והביא את אשמו לאשם עיל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם, ולומדים ממנו לכל האשמות האחרים שנאמרה בהם לשון זו ובכללם אשם תלוי שנאמר בו והביא עיל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן. וכמו שבאשם מעילה נאמר בפירוש יש להביאו בכסף שקלים, כך את שאר האשמות יש להביא בכסף שקלים גם את האשם תלוי. מה קשה הגמרא לדעת הסוברים שאין דורשים לשון תורת ולומדים דין זה מלשון בערכך? אם כן יהיה קשה אשם שפחה חרופה, דלא כתב בה הפסוק לשון בערכך, מניין שיש להביא את האשם בכסף שקלים במינימום של שני שקלים? מתרצת הגמרא ילפינן, לומדים זאת בגזירה שווה איל איל, נאמר באשם מעילות והביא את אשמו לאשם איל תמים מן הצון, נאמר באשם שפחה חרופה והביא את אשמו לאשם אל פתח אוהל מועד איל אשם. כמו שבאשם מעילות אמרה תורה שיביינו בכסף שקלים, גם בשפחה חרופה עליו להביא עוד דווקא בכסף שקלים. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאלף דף חב ב' עמוד א', מודה רבי עקיבא שאף שמביא אשם תלוי אינו מביא עמו את מעילתו, את הממון שהוא משלם להקדש על מעילתו עד שיתוודע לו בבירור שמעל, שבאותו זמן יביא עמו אשם ודאי, אבל בעודו מסופק אין מוטל עליו חיוב תשלום הממון. אמר רבי טרפון שאין סברה שיביא עכשיו אשם תלוי וכשיוודע לו חטאו יביא גם אשם ודאי, בזמן שיכול להביא רק אשם אחד. אלא אומר רבי טרפון מביא עכשיו דמי מעילה וחומשה ויביא קורבן אשם הקנוי בשני סלעים כדין אשם מעילות ויאמר אם ודאי מעלתי, הממון שהבאתי הוא דמי מעילתי ובהמה זו ישמי. ואם ספק מעלתי, הרי המעות נדבה והבהמה תהא קורבן אשם תלוי. מבררת הגמרא את הלשון שנקט רבי טרפון. ומקשה, מייקה אמר, מה כוונת רבי טרפון שאותו אדם אומר אם ספק מעלתי, והרי כל הנדון של משנתנו באדם שיש לו ספק אם מעל, ועליו להביא אשם תלוי. ואילו מלשונו של רבי טרפון משמע שיש צד שמעל בוודאות. תרץ את הגמרא אמר רבה, תני. יש לשנות במשנה אם בספיקו עומד לעולם יהיה אשם תלוי. כלומר, אם יישאר לעולם בספיקו ולא יתברר לו בוודאות שמעל, יישאר הקורבן אשם תלוי. ועוד שנינו במשנה, לאל בדף חב ב' עמוד א', שהטעם שאומר רבי טרפון שהוא יכול להתנות כך, זה כיוון שממין מאותו סוג בהמה שהוא מביא על עודה, על חטא ידוע והיינו אשם ודאי, הוא מביא גם על לא עודה, על חטא שאינו ידוע לו והיינו אשם תלוי, שבשניהם מביא איל בין שתי שנים הקנוי בשני סלעים. מקשה הגמרא, כיצד אמר רבי טרפון שיכול להביא אשם אחד ולהיפטר? הרי סוף סוף כי מתייד עלי, כשהתברר לו שחטא בוודאות, באי לעיתוי אשם ודאי, יצטרך להביא אשם ודאי. וכמו שהמסופק אם עבר על חטא ששגיגתו אשם, מביא אשם תלוי, אבל אם יתברר לו לאחר זמן שחטא בוודאות חוזר ומביא אשם ודאי, ואם כן, כיצד אמר כאן רבי טרפון שהוא יכול להתנות על אשמו ולהיפטר בקורבן אחד? מתרץ את הגמרא אמר רבה, מדברי שניהם נלמד, יש ללמוד מדברי רבי טרפון ורבי עקיבא, הסוברים לגבי מעילה מועטת שיכול להביא קורבן אחד ולהתנות עליו, דאשם ודאי לא בא ידיעה לכתחילה. אשם ודאי אינו צריך ידיעה לכתחילה. אלא, אף אם הביא אשם כשעדיין לא נודע לו בוודאות שחטא, והתנה תנאי שאם יתברר לו שחטא זה יהיה אשם ודאי, נפטר לגמרי, וכשיתברר לו לאחר זמן שחטא, לא יצטרך לחזור ולהביא אשם אחר. ובמשנה לקמן, תובע דעת רבי שמעון ורבי יוסי, שאשם ודאי מצריך ידיעה מתחילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חף ב' עמוד ב'. הרישה של משנתנו מביאה דין נוסף, מחמת הכלל האמור במשנה לאל בדף חף ב' עמוד א', שאותו מין קורבן בא באשם ודאי ובאשם תלוי. אישה יולדת או מפילה ולד צריכה להביא שני קורבנות, אחד חטאת ואחד עולה. אבל אם היא פילה ולד שאין לו דמות אדם, פטורה, כפי שלמדנו במשנה לילד דף זין עמוד ב'. אם יש ספק מה היא פילה, מביאה קורבנות האילו מספק, ועל העולה יכולה היא לעשות תנאי, שאם אינה חייבת בה, תהיה העולה נדבה, והיא קריבה ממה נפשך, או בתורת חובה, או בתורת נדבה. אבל על החטאת, היא לא יכולה להתנות, כיוון שאינה קריבה חטאת בנדבה. ולכן מביאה אותה מספק, כדי שתותר האישה לאכול בקודשים. אבל אינה נאכלת לכהנים, דהיינו הקורבן לא נאכל לכהנים, כיוון שחטאת העוף אינה נשחטת, אלא נמלקת. ואם אינה חייבת בה, והיא חולין, מליקתה עושה אותה נבילה. ורשי מוסיף לבאר שהטעם שמותר לה להביא את הקורבן הזה מספק ולא חוששים לאיסור העלאת חולין על גבי המזבח, כיוון שהעוף אינו מוקרב על גבי המזבח, אלא רק ממצים את דמו על המזבח. וכמו שדרשה הגמרא במסכת נזיר בדף חפתת עמוד א', מפסוקים שחטאת העוף באה על הספק. ונציין שמבואר שם במסכת נזיר, שהחטאת אינה נאכלת רק מדרבנן. אומרת המשנה בדף חב בית עמוד בית, האישה שהביאה חטאת העוף על נפל, והיה לה ספק אם הובלד שיש לו צורת אדם המחייב קורבן או לא. אם עד שלא נמלקה החטאת נודע לה שילדה ודאי, שילדה ודאי ולד המחייבה קורבן, והיינו שיש לו צורת אדם, תעשנה ודאי. תוקרב החטאת בתורת ודאי ותאחל הכהנים, והטעם לכך הוא, כיוון שממין שהיא מביאה על הודעה, על חיוב לידה ודאית, אותו סוג שמביאה על חיוב לידה ודאית, היא מביאה על לא הודעה. את אותו סוג קורבן היא מביאה גם על ספק לידה. ממילא קודם הקרבת הקורבן אפשר לשנותו מספק לוודאי. עוברת המשנה לדון באופנים בהם מתחייב האדם באשם תלוי. היו לפני האדם חתיכה של בשר חולין וחתיכה של בשר הקדש, ואכל אחת מהן, ואין יודע איזה מהן אכל, פטור מאשם תלוי, כדעת חכמים במשנה לאל בדף חב בית עמוד א', שאין אשם תלוי בה, על ספק מעילה. רבי עקיבא מחייב אשם תלוי, הוא כשיטתו לאל, שספק מעילה מחייב באשם תלוי. אבל אם לאחר שאכל את האחת אכל גם את השנייה, נמצא שאכל בוודאות גם את החתיכה של ההקדש. במקרה זה מביא אשם ודאי, שהרי ידוע לו בוודאות שאכל הקדש, ואף שאינו יודע איזו משתי החתיכות הייתה של הקדש. עכשיו מביאה המשנה מחלוקת באופן ששני אנשים שונים אכלו את שתי החתיכות. אם אכל אחד את החתיכה הראשונה, ובא אדם אחר ואכל את החתיכה השנייה, ולא ידוע איזו חתיכה הייתה של הקדש ואיזו של חולין, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, שהרי כל אחד מהם מסופק אם אכל בשר הקדש. אלו הם דברי רבי עקיבא, כי שיטתו לאל, שעל ספק מעילה חייב האדם להביא אשם תלוי. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים אשם אחד, ועושים תנאי זה עם זה, שאותו אחד שאינו חייב בקורבן, ימחל לחברו על חלקו בקורבן, ונמצא שהקורבן כולו שייך לאותו אחד שחייב בו. והיינו באופן ששניהם לפנינו ויכולים להתנות כן, אבל אם אין שניהם לפנינו, סובר רבי שמעון שאין אחד מהם יכול להביא אשם תלוי, כיוון שאין מביאים אשם תלוי על ספק מעילות ושלא כדברי רבי עקיבא. כך מסביר השיטה המקובצת. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אין שניים מביאים אשם אחד, כיוון שהוא סובר שאי אפשר לעשות תנאי בקורבנות, אלא או שפטור מלהביא אשם תלוי וכדעת הנקמה, או שמביאו לבדו וכדעת רבי עקיבא. דנה המשנה באוכל ספק חלב. היו לפניו חתיכת חלב האסורה באכילה וחתיכת שומן של בהמת חולין המותרת באכילה, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל, לדברי הכל מביא אשם תלוי, שהרי אם אכל את החלב עבר על עבירה ששגיגתה חטאת, ובספק עבירה כזו מחייבת התורה אשם תלוי. אם אחרי שאכל את החתיכה הראשונה חזר ואכל גם את השנייה, ונמצא שאכל בוודאות חתיכה של חלב אלא שאינו יודע איזו מהן הייתה של חלב, מביא חטאת כדין העובר על איסור לא תעשה בשוגג. אם אכל אדם אחד את החתיכה הראשונה, ובא אדם אחר ואכל את החתיכה השנייה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, כיוון שכל אחד מהם מסופק האם עבר על איסור אכילת חלב. זו דברי רבי עקיבא, ואף בזה נחלקו האם יכולים להביא קורבן אחד או לא. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים חטאת אחת ומתנים ביניהם שיהיה הקורבן כולו קנוי לאותו אחד שאכל את החלב. ורבי יוסי חולק ואומר, אין שניים מביאים חטאת אחת, כיוון שאין עושים תנאי בקורבנות. דנה המשנה עכשיו באוכל דבר איסור, ואינו יודע איזה איסור. היו לפניו חתיכת חלב שחייבים על אכילתה בשוגג חטאת ועל ספיקה אשם תלוי, וחתיכת שומן של קודש שלדעת רבי עקיבא חייב על ספיקה אשם תלוי ולחכמים פטור, ואכל חתיכה אחת מהן, ואינו יודע איזה מהן אכל. לדברי הכל מביא אשם תלוי, שרי מחמת ספק אכילת החלב לבדו מתחייבו באשם תלוי. וגם לרבי עקיבא אין סברה לחייבו שני אשמות תלויים, אגם שיש לו ספק אם אכל חלב וספק אם אכל קודש, כיוון שידוע לו בוודאות שלא אכל יותר מחתיכה אחת של איסור, כך מסביר רש"י. אומרת המשנה, ואם חזר ואכל גם את החתיכה השנייה, מהביא גם חטאת וגם אשם ודאי, שהרי ידוע לו שעבר על שני איסורים בשוגג, ואכילת חלב מחייבת חטאת, ואכילת קודש מחייבת אשם. עוד אומרת המשנה, באופן זה שהיו שם חתיכה של חלב וחתיכה של קודש, ואכל אחד את החתיכה הראשונה, ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, וכפי שהתבהר, באופן שאכל אדם אחד חתיכה אחת, הוא חייב אשם תלוי. רבי שמעון אומר, אין שניהם חייבים להביא אשם תלוי, כיוון שהם עברו יחד על איסור המחייב חטאת ועל איסור המחייב אשם. וכיוון שאפשר לעשות תנאי בקורבנות, לכן שניהם מביאים חטאת ואשם ועושים תנאי, שהחטאת תהיה כנויה לאותו שאכל את החלב, והאשם לאותו שאכל את הקודש. רבי יוסי חולק גם כאן ואומר, אין שניים מביאים חטאת ואשם אחד, ולכן כל אחד מהם צריך להביא אשם תלוי, כדין אדם שאינו יודע אם אכל חלב או קודש. עכשיו מבארת המשנה את דינו של המסופק אם אכל חלב רגיל או חלב קודש. היו לפניו חתיכת חלב של חולין שחייבים עליה חטאת, וחתיכת חלב של קודש שחייבים עליה גם חטאת משום חלב וגם אשם מעילה. אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל, מביא חטאת, שהרי ודאי אכל חלב המחייבו בחטאת, ואינו מביא אשם על הקודש, כיוון שאין אשם תלוי בה על ספק מעילה, כדעת חכמים במשנה לעיל, בדף חף ב' עמוד א'. אבל רבי עקיבא חולק ואומר שמלבד החטאת מביא אדם זה גם אשם תלוי, אף אשם תלוי. על מה? על הספק מעילה שיש לו, שהרי ייתכן שאכל חלב של קודש, וכשיטתו של רבי עקיבא לעיל שספק מעילה מחייב באשם תלוי. אכל גם את החתיכה השנייה של החלב, מביא שתי חטאות על שתי אכילות החלב, ואשם ודאי על חלב הקודש שאכל. עוד אומרת המשנה, אכל אדם אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, שהרי כל אחד מהם ודאי אכל חלב, אבל אינם מביאים אשם תלוי, כיוון שאין מביאים אשם תלוי על ספק מעילה, וכדעת חכמים במשנה לעיל בדף חב ב' עמוד א'. ורבי עקיבא חולק כשיטתו במשנה לעיל, ואומר שזה וזה מביאים גם אשם תלוי משום ספק מעילה. רבי שמעון אומר, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, שהרי כל אחד מהם ודאי אכל חלב, ושניהן מביאים אשם אחד, ומתנים תנאי שאותו שלא אכל את הקודש יקנה לחברו את חלקו באשם. רבי יוסי חולק על רבי שמעון ואומר, אין שניהם מביאים אשם אחד, אלא לדעת רבי עקיבא כל אחד מביא אשם תלוי, ולחכמים שניהם פטורים. כעת מבררת המשנה את דינו של המסופק אם אכל חלב סתם או חלב של נותר. היו לפניו חתיכת חלב סתם וחתיכת חלב של נותר, שהאוכלו חייב שתי חטאות, משום חלב ומשום נותר, אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל, מביא חטאת על חלב שוודאי אכלו, ואשם תלוי על נותר, שאינו יודע אם אכלו, ואף לדברי חכמים יש אשם תלוי בנותר. אומרת המשנה, אכל גם את השנייה, מביא שלוש חטאות, שתיים משום חלב, ומדובר באופן שאכל את שני החלבים בשני העלמות, שאילו היה אוכלם בעלם אחד, היה מביא חטאת אחת על שני החלבים, ואחת משום נותר. אם אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא חטאת על החלב ואשם תלוי על הנותר, וזה מביא חטאת ואשם תלוי. רבי שמעון אומר, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, כיוון ששניהם חייבים בוודאות על אכילת חלב, ושניהם מביאים עוד חטאת אחת ומתנים תנאי, שתהיה חטאת זו שייכת לאותו שאכל את החלב של נותר. רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה על חטא, אין שניים מביאים אותה על ידי תנאי, ולכן כל אחד צריך להביא חטאת ואשם תלוי. אבל חטאת העוף שמביאה יולדת שאינה בעל חטא, אלא רק כדי להכשירה לאכול בקודשים, גם לדברי רבי יוסי, היא באה בשותפות כמבואר לעיל בדף זין עמוד ב', שרבי יוסי מודה בזה, והטעם מבואר בגמרא שם, כיוון שהטעם שצריך ידיעה הוא מחמת שנאמר בפסוק או עודה אליו חטאתו, וזה שייך רק בקורבן הבעל חטא, אבל קורבן יולדת אינו בעל חטא, אלא רק כדי להתירה בקודשים, ואין צורך בידיעה מי היא המתכפרת. זוהי המשנה שלנו, הארוכה שתחילתה בדף חף ב' עמוד ב' וסיומה בדף חף ג' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא גדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף חף ב', לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם יש מצווה לפרוש מאכילת דם אדם? שאלה שנייה, מה כוונת הגמרא שחלב בהמה אין איסורו בכל? שאלה שלישית, במה שונה דם האדם מדם הבהמה לעניין הכשר לקבלת טומאה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, אדם שמסופק עם העל בהקדש, האם חייו אשם תלוי? שאלה חמישית, מניין למדים ששחיטת עולת בן בקר תהיה בצפון? והשאלה האחרונה, דף חף ב', במה חלוק אשם מחטאת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי י"ב באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף חף ב' במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי י"ג באלול תשע"ט, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים חף ג' וחף ד' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.